שלום רב לכולם. בעזרת השם אנחנו ממשיכים בהקדמה לספר הזוהר באות ד'. לפני שאני אכנס ככה לתוך כתבים, הייתי רוצה להסביר משהו קצת על מהלך הכתבים של בעל הסולם. באותיות הקודמות למדנו בעצם, יותר מלמדנו, קיבלנו חסרונות ל-11 שאלות וחקירות שמעלה בעל הסולם. החקירות האלה, השאלות האלה היו שאלות עמוקות מאוד, רציניות מאוד, על מהותנו, מה התפקיד שלנו במציאות, ענייני תחיית המתים, ענייני המציאות כולה ומה אנחנו צריכים אותה בכלל, ועוד כל מיני חקירות שהתשובות עליהן, השאלות האלה, הם בעצם עליהן יושב כל תוכן החיים שלנו, ובוודאי התוכן הרוחני של חיינו. ואף על פי שנראה לנו שלחלק מהשאלות יש לנו תשובות, צריך לדעת שיש רובד בשאלות העמוקות האלה פשוט, ויש רובד של תשובות עמוקות יותר שניתן לתת על כל אחת ואחת מהשאלות. מאחר שהשאלות האלה הן כל כך חשובות, כי הן בעצם נותנות את ההסבר והסיבה לקיום שלנו, ובוודאי שלקיום תורה מצוות ולאינטראקציה שלנו מול הבורא, אז חשוב מאוד לקבל תפיסת עולם רחבה, מקיפה ועמוקה כמה שיותר, כדי לקבל תוכן משמעותי לחיים. בעל הסולם בעצם, יש לו מהלך כזה בכתבים רבים שלו, תכף אני אחלק את הכתבים לשתיים, ואני אסביר מה הוא כתב בכלל, שהמהלך הוא כזה שהוא נותן שאלות, לא תמיד רבות, אבל בוודאי כבדות משקל, ואז הוא מתחיל איזשהו הסבר מאוד מאוד ארוך, שהוא מסביר את הדעות ואת ההשקפות ותפיסת המקובלים בנושאים שונים. הרבה פעמים ההסבר הזה נמשך על עשרות דפים. אתה מסיים את ההסבר, אין לך מושג בכלל שבהתחלה היו שאלות, אתה לא זוכר את זה. ואז בסוף ההסבר הוא מתחיל ואומר לך, הוא בעצם מסיים, עוגד את כל ההסבר ואומר לך עכשיו, אחרי שהבנת את כל ההסבר הזה, אז הנה הרי שיש לך תשובה לשאלה הראשונה ששאלנו בהתחלה, לשאלה השנייה, השלישית וכן הלאה וכן הלאה. יוצא מהדברים האלה, שאחרי 11 השאלות והחקירות ששאלנו, בעל סולם הולך להכניס אותנו למהלך ארוך של הסברים. אנחנו לא תמיד נראה את הקשר ביניהם לבין השאלות. אל תדאגו, קצת סבלנות, גם המהלך עצמו הוא כיפי, הוא משכיל והוא נותן המון המון סיוע לחיי היום יום. ובכל זאת צריך להיות סבלניים, כי אנחנו לא נראה עכשיו בדיוק קשר ישיר בין כל השאלות שאלינו בשיעורים קודמים לבין ההסברים שהוא מביא עכשיו. זה יגיע. באופן כללי, הבטחתי שאני אחלק את כתבי בעל הסולם, אז אני אגיד ממש ממש בקצרה. כתבי בעל הסולם מתחלקים באופן די דיכוטומי לשתיים. יש את חומת הקבלה גריידה, ששם אנחנו מוצאים את הקדמה לפירוש הסולם, יש לנו שם ספרים כמו פתיחה לחומת הקבלה, תלמוד עשר ספירות, שזה כרכים רבים שבעצם בעל הסולם מבאר את כתבי הארי, פירושים כמו פנים יראות, פנים מסבירות, וכמובן גולת הכותרת של בעל הסולם, בעצם זה הדובדבן שבקצפת של תכלית חייו, שהוא בעצם הוציא לנו פירוש הסולם על הזוהר הקדוש. עכשיו, זה חוכמת הקבלה. בנוסף ובמקביל, כתב בעל הסולם ספרים רבים, אנחנו קוראים לזה על דרך עבודת השם, שהוא לקח את כל הידע הקבלי שלו, ואת כל עבודת השם של הבעל שם טוב, זאת אומרת לקחת כתבי הארי ואת כתבי הבעל שם טוב, שזר אותם זה בזה, והוציא לנו מאמרים שמונגשים, מתאימים לרוב העם. מאמרים האלה בעצם כביכול עוסקים בדיונים על שאלות כאלו ואחרות, מסבירים כל מיני הסברים פשוטים, אבל מאחר שהם באים מהגובה הזה של הארי והבעל שם טוב, אז בעצם בעל הסולם נותן לנו הקפצה רוחנית לכל עבודת השם שלנו ולחיים בכלל, על ידי המאמרים האלה והכתבים האלה. בתוך כלל הכתבים האלה ניתן למצוא את כתבי מאמר תורה, את מאמרי בעל הסולם, את כל ספר ההקדמות, יש שם הקדמות לספרים שהוא כתב, לביאורים שהוא כתב, ואחת מההקדמות האלה אנחנו לומדים עכשיו, הקדמה לספר הזוהר, זה מה שאנחנו לומדים, ובתוך כל הכתבים האלה של דרך עבודת השם, לא כתבי הקבלה, כתבי דרך עבודת השם של בעל הסולם, הוא בעצם נע באופן קבוע, מי שלומד שנים את זה רואה שיש פה איזה מהלך מחשבתי קבוע שהוא פועל בהם, שזה שאלת שאלות, הסברים ארוכים שכביכול לא קשורים, ובסוף כל ההסברים התשובות. אז אנחנו סיימנו בעצם את החלק הזה של 11 השאלות בשיעורים הקודמים, ניתן לחזור לצפות בהם, אבל מה שבטוח שאת התשובות לא נקבל בשיעור הזה, אלא הוא מתחיל במהלך אלא הוא מתחיל בתוך מערכת ההסברים שבסופה אנחנו נקבל את התשובות. אז אנחנו בפרק ב' באות ד'. פה יסביר את בריאת הרצון לקבל ותיקונו, בעצם שבריאת העולם היא להיטיב לנברא. אומר לנו בעל הסולם, בכדי להבין כל אלו השאלות והחקירות, תחבולה אחת היא להסתכל בסוף המעשה. כלומר, בתכלית הבריאה. כי אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא מסופו. בעצם נותן לנו פה בעל הסולם הנחת יסוד, שאנחנו איתה נתהלך במהלך ההקדמה הזאת, שאי אפשר בעצם להבין משהו באמצע המלאכה. אנחנו חייבים לראות את הסוף, את התכלית, את הסיבה שבעבורה אנחנו עושים את הפעולות. למשל, ידוע בחז"ל על אבא אחד, שנכנס, הבן שלו מגיע ורואה שהחליפה שלו קרועה. אז האבא אומר לילד, אין בעיה, בוא נלך לחיית. והחיית יתפור לנו את החליפה. כמובן שהילד מעולם לא היה אצל חיית, והם נכנסים לחנות של החיית, הילד מזדעזע. הוא רואה בן אדם מבוגר, יושב מול שולחן מלא בדים, עם איזושהי מכונה גדולה כזאת, וכל מיני סוגים של מספריים, ומחתים, וחוטים, וכל מיני אפרונות מיוחדים. ורואה אותו בקדחתנות, הם חיכו בתור כמה דקות, איך הוא ככה צובע את הבדים, גוזר אותם, תופר אותם, תוקע בהם מחתים, ואומר לאבא שלו, אבא בוא נברח, בוא נברח, הוא יהרוס לך את הצ'קט, תראה מה הוא עושה לבדים שנותנים לו, הוא מקשקש עליהם, והוא גוזר אותם, והוא קורע אותם, והוא תוקע בהם מחתים, בוא נלך מפה. האבא בנחת כמובן צוחק, ואומר לילד בוא, לוקח לו את היד, ומעביר אותו לחדר האחורי שבחנות המתפרה. שם הילד נדהם. חדר מואר, מלא מראות מסביב, וקולבים מסודרים אחד אחרי השני. קולב עם מכנסיים, קולב עם ג'קטים, קולב עם עניבות, קולב עם חולצות, והכל יפה, מגוהץ, מסודר, פשוט נפלא. אומר לו, אבא, תראה, כשהחיית מסיים את המלאכה שלו, זאת התוצאה. כל מה שאתה רואה שם, התכלית להגיע לחליפות היפות האלה. מי הילד הקטן בסיפור? אנחנו. אנחנו הילד הקטן. אנחנו באים, מסתכלים על הבריאה ורואים המון סבל, מחלות, איסורים, שואה, מלחמות, גירושים, תאונות דרכים, מחבלים, רואים כל כך הרבה סבל. ושואלים, מה קורה פה? אם הבורא הוא טוב ומתי, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה סבל? אומר לנו בעל הסולם, בוא, לוקח לנו את היד ולוקח אותנו לחדר של החליפות. הוא אומר לנו שבאמת אי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, אלא בסופו. וזה ברור שאין לך פועל בלי תכלית. כי רק מי שאינו שפוי, רק מי שאינו שפוי בדעתו, תמצאו פועל בלי תכלית. זאת אומרת, הנחת היסוד שיוצא פה בעל הסולם, שיש תכלית לבריאה. יש פה מטרה, מטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל המציאות הנגלית לנו, ויש פה איזה מהלך מחשבתי, איזושהי מחשבת הבריאה שמובילה אותנו להשיג את מטרת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהי מטרת הבריאה? אנחנו נלמד בהמשך. ויודע אני שיש מתחכמים פורקי עול תורה ומצוות, שאומרים שהבורא יתברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. כי מחמת האפסיות שבאלו הבריאות, אין המתאים לבורא לרוב רוממותו, להשגיח על דרכיהם הפעוטות והמגונות. מה בעצם, למה הוא מביא לנו את זה? צריך להבין אולי קצת הקדמה לכל הדבר הזה. א', באופן כללי, על תפיסת האנושות את הבורא, וב', על התקופה שבעל הסולם נמצא בה. בעל הסולם כידוע נפטר פחות או יותר לפני 70 שנה, והוא היה בעצם לפני תקופת השואה באירופה, עלה לארץ, היה פה בהקמת המדינה, וכמה שנים אחרי הוא חי פה בארץ בעצם כרבה של גבעת שאול, שכונת גבעת שאול בירושלים. תקופת השואה, התקופה שלפני השואה בעצם כונתה ביהדות אירופה, תקופת ההשכלה. תקופת ההשכלה היא בעצם בערך עניין של 200-300 שנה פחות או יותר, של חילון מאוד מאוד קשה שהיה ביהדות אירופה. פשוט שכנעו, האווירה החברתית שם הייתה, שהאוניברסיטאות קמו, ותקופת ההשכלה, וכולם נהיו דוקטורים ופרופסורים, ושכנעו את עם הספר, היהודים הכל כך חכמים האלה, לבוא וללמוד באוניברסיטה. הדבר הזה היה איזשהו טרנד חברתי מאוד חזק, שבעצם עקר והחריב את כל עולם הישיבות באירופה באותה תקופה, וגרם לתהליך חילון ארוך מאוד, שבעצם אפשר להגיד כמעט והשמיד את כל יהדות אירופה. אני לא מדבר על השואה, אני מדבר על המדרגה הרוחנית של גדולי דור שהיו שם, וכל התלמידים שלהם שפשוט נסחפו לתוך האוניברסיטאות, נהיו חילונים עם הזמן, רבים מהם התבוללו, ובעצם המשכילים האלה שמשכו מהאוניברסיטאות את היהודים, היו צריכים לתת להם מענה על כל מיני שאלות. התשובה שהם נתנו להם על מה שקורה פה במציאות, על כל הסבל ועל כל העניינים, היא אחת התשובות שהאנושות בכלל נתנה לקושייה אחרת קשה שיש לנו בחיים. הקושייה היא בעצם איך יכול להיות שהבורא, שמובן לכל אדם שמסתכל על המציאות, על הדומם, על הצומח, על החי, הוא בכלל רואה את הבריאה הזאת, את האוקיינוסים ואת כל כדור הארץ ומערכת השמש וכל מה שקורה פה, עד העולם המיקרוסקופי, הוא רואה איזה בריאה מושלמת, כמה חוכמה יש בכל פרט ופרט מהמציאות. ומובן שהקדוש ברוך הוא שלם בתכלית השלמות, והוא הרבה מעלינו, ויש פה בריאה מסודרת וחכמה וטובה, שבאמת באמת מי שברא אותה הוא מעל תפיסתנו. במקביל צפו בני האנוש וראו שעם כל הבורא הטוב הזה והמושלם והחכם והבאמת עצום שלא ניתן לתפוס בכלל, רק מתוך מה שהוא ברא, מובן שלא ניתן לתפוס את גדלותו. במקביל אנחנו רואים שהוא מנהל פה איזושהי מציאות מלאת סבל. המון סבל יש לא רק לבני אדם, זה נראה בטבע כמו ג'ונגל, כאילו החזק טורף את החלש ואיזושהי אנדרלמוסיה של כוחניות, וגם במערכת האנושות, נראה כאילו אדם לאדם זהה ואחד טורף את השני. אז בעצם אנשים מאוד מאוד התקשו להבין את הסתירה הזאת, איך יכול להיות, אם הבורא הוא טוב ומטיב, והוא כזה מושלם וגדול וחזק. אז איך יכול להיות שיש פה כל כך הרבה סבל? בעל הסולם אומר לנו שיש סיבה. אתה לא יכול להסתכל רק על התהליך, אתה צריך לראות את תכלית הבריאה, מה הסיבה שנבראה הבריאה, ואז כמו אותו ילד שהוא רואה את החיית גוזר ומקשקש וקורע בדים, אין לו מה להתרגש, הוא מבין שהכל נגמר בסוף בחליפות יפות ומפוארות. אם מבינים שתכלית הבריאה היא לענות לנבראיו, אז כל התהליך כולו מקבל פרופורציה. ולכן הוא יוצא מתוך הנחה שאי אפשר להבין שום דבר באמצע מלאכתו, וברור לך שאין פועל בלי תכלית. בטח לא הבורא יתברך. אם אתה לא מוצא את זה בבני אדם, חוץ מתינוקות אולי ומשוגעים, אתה רואה כל אדם משתכלית למה שהוא עושה. אדם לא סתם נכנס להתחייבויות גדולות כמו משכנתה או חתונה, בלי איזושהי תכלית. אפילו פעולות כמו שינה ואכילה, יש לאדם סיבה למה הוא אוכל וישן. אז בטח הקדוש ברוך הוא יש לו סיבה שהוא ברא את המציאות הזאת. עכשיו, לקושייה הזאת, איך יכול להיות שיש בעצם הבורא, הוא אדיר ועצום, ואנחנו רואים הרבה סבל, האנושות נתנה כל מיני תשובות. אחת התשובות הייתה שיש אלוקים טוב ויש אלוקים רע. יש שתי אלוקים בעולם. כל הטוב שאנחנו רואים זה בא מהאלוקים הטוב. כל הרע שאנחנו רואים בא מהאלוקים הרע. הדבר הזה השתכלל אחר כך למה שאנחנו מכירים כרומא, יוון, אם אינני טועה גם פרס היו קצת נגועים בדבר הזה, של ריבוי אלוקויות. אין רק אל טוב אחד ואל רע אחד, יש ריבוי אלוקויות. יש אל הגשם ואל הרוח ואל האהבה ואל הים ואל לא משנה מה. וכל אל אחראי על דבר אחר. כמובן שזה סותר לחלוטין את היהדות, אבל כל ההתפתחויות האחרות שהיו בעצם במהלך האנושות, בתפיסה שלהם את האלוקות, נבעו בעיקרן מהסתירה הזאת, שאיך הבורא הוא טוב ומטיב, ויש פה בריאה שסובלת. עכשיו, בעל הסולם מביא פה את אחת הגישות, שנקראת עזב פעולתו. הגישה הזאת בעצם, שבה אחזו בעיקר בתקופת ההשכלה, זה היה עזב פעולתו. זאת אומרת, הבורא הוא גרם וגדול ונכבד ואדיר, אבל הוא ברא כזו בריאה יפה, אבל זה הנבראים לעומת הבורא. אז הוא עזב אותם, זרק אותם מאחורי הגב והמשיך הלאה, וזה, לכן אנחנו עם סבל, כביכול אין פה השגחה. אז כנגד הגישה הזאת, היא באה בעל הסולם ואומר, זה שטויות. למה הגישה הזאת היא שטויות? כי אין לך סיבה, אין לך פועל ללא סיבה, אין לך פועל ללא תכלית. אם אתה אומר את זה על בני אדם, אין לך פועל ללא תכלית, אז מה, עוד רוממותו, מחויב המציאות הקדוש ברוך הוא, עליו אתה יכול להגיד שהוא ברא איזה משהו בלי תכלית? זה כמו שתגיד שבן אדם ברא מפעל, עם מכונות משוכללות, בניין ענק, מפעל יצור ענק, עם המון פועלים והכל, והייתה איזו תקלה באחת המכונות. וכל המוצרים יצאו פגומים. אז הוא לקח את כל המפעל הזה שעלה לו עשרות ומאות מיליונים, ואמר, עזבו אותו. תפטר את כולם ותן לו להירכב עם הזמן. אתה לא תגיד את זה על בן אדם. איך אתה יכול להגיד את זה על בורא עולם? אז הוא מביא את הגישה הזאת שעזב פעולתו, שכביכול הבורא עשה את כל הבריאה, אבל זה כמו אבק בשבילו. איך אנחנו מתייחסים לאבק? מי מתייחס לאבק? אז הוא לא מתייחס אלינו, הוא עזב אותנו והלך, ולכן אנחנו רואים כאילו בריאה מושלמת, עם המון חוכמה, מצד שני ג'ונגל אחד בכל המערכות, כי אין פה השגחה. אז בעל הסולם שהוא מבטל את הגישה הזאת, ועל זה הוא מדבר פה, כי הוא אומר שהנחת היסוד שלנו שאין לך פועל ללא תכלית, ובוודאי שיש סיבה שהבורא ברא, והוא מוביל אותנו לתכלית ולסיבה הנרצית. אז אני ממשיך. ויודע אני שיש מתחכמים, פורקי עול תורה ומצוות, שאומרים שהבורא יתברך ברא את כל המציאות ועזב אותה לנפשה. כי מחמת האפסיות שבאלו הבריאות, כאילו כל היצורים שקיים פה על כדור הארץ, כאלה כל כך אפס הם לעומתו, שאינו מתאים לבורא יתברך לרוב רוממותו, להשגיח על דרכן הפעוטות והמגונות. אכן לא מדעת דיברו זאת. כי לא ייתכן להחליט על שפלותנו ואפסותנו, מטרם שנחליט שאנחנו עשינו את עצמנו, ואת כל התוואים המקולקלים והמגונים שבנו. בעצם נותן לנו פה בעל הסולם עוד נקודה. הוא אומר, תראה, אם אתה רוצה להגיד שהאדם הוא יצור שפל ויצור נוראי, שעושה פה רק מלחמות, ומהבנים של אדם הראשון כבר התחיל הרצח הראשון של קין והבל, ועד היום אתה רואה פה איזה אנדרלמוסיה של בלגן אנושי שרק עושה צרות, הרס את כדור הארץ, הרס את האנושות, עמים שלמים נמחקו במהלך ההיסטוריה, עשינו רק נזק. איזה יצור שפל, איזה יצור האדם. אם אתה רוצה להגיד שהאדם הוא כזה יצור שפל, אתה לא יכול להגיד את זה, אלא אם כן אתה אומר שאתה בראת את עצמך. אם אני בראתי את עצמי, האדם ברא את בני אדם, אז אתה יכול להגיד אוקיי, אז האדם הוא יצור שפל. אבל בא בעת שאנו מחליטים אשר הבורא יתברך השלם בכל השלמות, הוא בעל המלאכה שברא ותיקן את גופותינו על כל הנטיות הטובות והמקונות שבהם, הרי מתחת יד הפועל השלם לא תצא לעולם פעולה בזויה ומקולקלת, וכל פעולה מידע על טיב פועלה. זאת אומרת, אם אנחנו נלך למשל של החליפות, ונגיד שלוקחים את הילד והוא מגיע לחדר החליפות, אבל הוא לא רואה חליפות יפות ומסודרות, אלא ראו שם ערימת בגדים קרועים, מלוכלכים ומקולקלים. אז הוא יחזור לאבא ויגיד לו, אבא, אתה רואה? תראה מה הוא עושה לכל הבגדים האלה. תעזוב אותם. אבל למה הוא אומר את זה? כי הוא משייך את זה לחיית. אבל אם סתם אדם רואה איזה ערימת בגדים ברחוב קרועה, אז בסדר, מישהו זרק את זה לזבל, לא מתייחס. אנחנו לא יכולים, הבגד לא יצר את עצמו. מה השם הבגד שהוא קרוע ומלוכלך או יצא עקום? השם, מי שיצר אותו, החיית. אם אנחנו הולכים לרחוב ואנחנו רואים איזשהו בניין, בניין חדש, רוצים להכניס אליו דיירים, נכנסים לבניין ואנחנו רואים שהאריחים נופלים, באמבטיה האריחים נופלים מהקירות. והצינורות שם, אתה פותח את הברז, מים משפריצים לכל כיוון, בכלל, כל הדבר הזה בעצם הוא הרס וחורבן. אז אם הבניין היה בורא את עצמו, אז אני יכול להגיד איזה בניין מקולקל. אבל אנחנו לא אומרים את זה, אנחנו אומרים שהקבלן שבנה אותו הוא מקולקל. איזה קבלן נורא. אז זה מה שהוא אומר. אם אנחנו רוצים להיחס בגישה הזאת שעזב פעולתו, אנחנו לא יכולים. כי מראש אנחנו אומרים שהבורא ברא את המציאות. אז אין לנו מה להגיד שהמציאות מקולקלת. גם שאנחנו רואים בני אדם מקולקלים, ואנחנו רואים אפילו במערכות הטבע שהחזק טורף את החלש, ומה השם החלש שטרפו אותו, הוא אומר, אתה לא יכול לבוא לא לחזק בטענה, ולא למין האנושו בטענה. בדיוק כמו שאתה לא יכול לבוא לבניין ולבגד. אנחנו הולכים לתופר, ואנחנו הולכים לקבלן. אז כל הדעה הזאת של עזב פעולתו, הוא בעצם מוחק אותה כמחי יד, ואומר, זה לא נכון. כי אנחנו, הם בעצמם אומרים שהבורא הוא טוב ומוטיב, והוא גדול וחזק ואדיר, אבל אני רואה פה סבל, אז הם פתרו את זה באיזה עיוולת שאמרו הבורא עזב פעולתו. זה לא נכון. וגם אם תסתכלו על רוב השיטות האחרות, הם רק תירוץ. כל הריבוי הלקויות, אל הטוב, אל הרע, כל זה תירוץ לפתור את הקושייה. בעל הסולם אומר, התשובה היא תמונה במקום אחר. התשובה היא תמונה בתכלית הבריאה, ושאין לך פועל שאין תכלית למטרתו. הקדוש ברוך הוא יש לו מטרה, הוא מוביל אותנו אל המטרה, וכל מה שאתה רואה פה יש לזה סיבה. יש סיבה שמובילה אל המטרה, שהיא תכלית הבריאה להיענות לנבריו. ולכן בעצם בזה התבטלה הגישה הזאתי, והוא מחזק את מעמד הגישה שיש סיבה לכל דבר, ויש פה אלוקות שמובילה אותנו לתכלית מסוימת. אנחנו נמשיך את האות בשיעור הבא מפאת עריכות הדברים, אז בלי נדר, ניפגש בפעם הבאה בהמשך עוד ד'. כל טוב, ברכה והצלחה.